כל בוקר, הבוקר טוב.
עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב. עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום שני, 13 ביולי, 2026, כ"ח בתמוז, תשפ"ו. אתם על 103 FM. השעה עכשיו 6:05 דקות, 24 שניות. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הביל לאורך מישור החוף, 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 30 בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בהוראת טראמפ, ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. איראן תקפה ספינות באורמוז לפני זמן קצר, מסרו בסנטקום. ובטלוויזיה האיראנית דיווחו כי ארצות הברית תקפה מגדל תקשורת בכפר טהראווי, סמוך לעיר סיריק, בדרום איראן. אזהרות הופעלו בבחריין, פיצוצים נשמעו בבנדר עבאס, וגם בערים בושר וקנגן. עדכונים בוואלה. אני עוברת למעריב, אונליין. פיקוד מרכז ארצות הברית, סנטקום. הושלם גל תקיפות באיראן. פגענו בעשרות מטרות. כוחות ארצות הברית השלימו הלילה גל תקיפות באיראן. באיראן דיווחו שבאזורי התקיפה נפל חשמל, אזור של מפעלים פטרוכימיים, ולפנות בוקר נשמעו אזעקות בבחריין. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך. ארצות הברית הודיעה הלילה שהוא פתח בגל תקיפות נוסף באיראן. הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני, כך נכתב בה. הנשיא הורה על התקיפות כדי לחייב את הכוחות האיראנים לשאת באחריות. בכיר אמריקני אמר לניו יורק טיימס כי יש לצפות לגל גדול עוד יותר של תקיפות הלילה. דיווחים בכלי התקשורת באיראן הצביעו על תקיפות בשורת מוקדים, במרכז, גם בדרום המדינה, בהם בנדר עבאס, האי קשם, והעיר סיריק, בה הותקף לפי הדיווחים מגדל תקשורת. באיראן הגיבו לתקיפות וטענו וושינגטון סיכלה את כל המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. משרד החוץ האיראני הכחיש את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ אמש בריאיון לרשת NBC, כי האיראנים קיבלו את ההסכם עם ארצות הברית וויתרו על הגרעין, ואז יצאו מהחדר ותוך שעה שיגרו כדבם לעבר ספינה. ולטענתם דבריו של טראמפ הם שקר מוחלט, נובע מתחושת חוסר אונים. המשטר האמריקני הפר את כל סעיפי ההסכם, ביצע את פשעי המלחמה החמורים ביותר בתקיפתו את מגזר התחבורה, נכתב בהודעת משרד החוץ של איראן. ההתערבות הפומבית של ארצות הברית בהסדרים שקבענו במצר אורמוז היא שהביאה להידרדרות המחודשת באזור. ובירושלים, מעריכים שהאיראנים לא מתכוונים לתקוף את ישראל בשלב הזה, מתוך הבנה שתקיפת אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה יצא משליטה. כולנו מקווים להתבדות בערכה, ושאיראן תעשה את הטעות, אמר גורם ישראלי. האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן. הם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי. האירוע מתוחם, ואנחנו לא בתוכו, ונהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו, או שהאיראנים יכניסו אותנו אליו. ובמפרץ מאבדים את הסבלנות כלפי התוקפנות האיראנית, באמירויות קוראים לשינוי כיוון. חבר פרלמנט אמירתי לשעבר אמר אתמול לכאן חדשות כי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם. הם מעוניינים להסלים את המצב, להחמיר אותו. הם מבינים רק את שפת הכוח, יש בהם גם סוג של סדיזם, הוא אמר. לא מספיק לתקוף פעם, פעמיים. הקואליציה הודיעה אתמול רשמית, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זאת בשל הרצון לנצל את המליאה עד הרגע האחרון לאישור החוקים שהבטיח ראש הממשלה נתניהו לחרדים. ובדיון שהתקיים אתמול בוועדת הכנסת נקבע תאריך פיזור הכנסת, ה-25-17 ביולי. אלה הבחירות הראשונות שנערכות במועדן זה 38 שנים. והממשלה הראשונה שממלאת את ימיה מזה 53 שנים. נתניהו ממשיך בינתיים ללחוץ על קבלת שריונים ברשימת הליכוד. אתמול דחה ראש הממשלה ברגע האחרון את הדיון על הפריימריז בוועדת החוקה של הליכוד, הטענה לאילוצי לוח זמנים. בפועל עדיין לא הושגו הסכמות בינו לבין השר חיים כץ וחבר הכנסת דוד ביטן, ונתניהו חושש שחברי כנסת שיחסו על ההחלטה יעדרו מההצבעות הקריטיות בהמשך השבוע. חבר הכנסת דוד ביטן הפיץ אתמול טיוטת תקנון חלופית לבחירת רשימת המפלגה לכנסת לקראת הדיון הצפוי היום בוועדת החוקה של הליכוד, ולפי ההצעה לראש הממשלה יוקצו 5 מקומות משוריינים עד המקום ה-50 ברשימה, מקום שני, שישי, 16, 39 ו-48. עוד נקבע כי מועמדת שתשובץ באחד מהמקומות השריון תחשב לצורך מנגנון הבטחת הייצוג של האנשים. נא לרשום, לפתוח יומנים, בבקשה. אנחנו 27 באוקטובר, ליום הזה מתכווננים. צהל העביר בימים האחרונים עזרה לדרג המדיני ולקואליציה בנוגע למצב של כוחות האדם בעקבות המלחמה. מערך המילואים עומד בפני קריסה, גם הסדיר מגיע לקצה, זהיר צהל את הממשלה. לא יהיה אפשר לומר לא ידענו, כך פורסם אמש במהדורה המרכזית חדשות 12. כדי למנוע את קריסת המערך ולנסות להוריד את העומס מהחיילים, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה לרדד כוחות מעזה ומלבנון. ולפי ההנחיה, הגדודים של סדיר יישלחו ליהודה ושומרון כדי להחליף את חיילי המילואים שנמצאים שם. ובצהל הסבירו כי המטרה היא להקל על המשרתים ולהוריד את העומס ממערך המילואים לפחות לתקופה הקרובה. הצעד נעשה כיוון שאזור יהודה ושומרון נמצא כרגע בפוטנציאל נפיצות גבוה. כיום נמצאים 26 גדודים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון. ובצהל צופים כי ייתכן שידרש גם תגבור גדול יותר לקראת חגי תשרי. בשל המחסור בכוח אדם וקריסת מערך המילואים, צהל מבקש להאריך את שירות הסדיר בחודשיים לפחות. ובתוך כך, ועדת חוץ וביטחון אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר עריקים. חרף עזרת הייעוץ המשפטי לוועדה במהלך הדיונים, שמדובר בעצם בפטור מגזרי, שמפר את חוק שירות ביטחון, ויוצר אפליה פסולה, ומעניק פטור בלי משקולת מאזנת. ורבנים וראשי ישיבות מהציבור הספרדי חרדי הכריזו, יוצאים למאבק בחוק. כך פורסם אמש במהדורת כאן חדשות. ולטענת המתנגדים, כיוון שהחוק כולל פיקוח על מי לומד תורה ומי לא לומד תורה, הוא יעניק סמכות רבה מדי למדינה. הרבנים הודיעו שאם החוק יעבור, הם יורו לראשי הישיבות לא לשתף פעולה עם הרשויות באכיפת החוק, וקראו לזרוק את המפקחים, פשוט להעיף אותם מהישיבות.
103 FM, הכותרות.
שש 15 דקות, 24 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות, עומסי חום רגילים לעונה, הביל אבל, לאורך מישור החוף. 25 עכשיו, אזור תל אביב, 30 בצהריים. פיקוד במרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן, ולפיו הותקפו מערכות הגנה אווירית של איראן, בנוסף למערכות רדאר חופיות, אתרי טילים וכתבאמים. מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, ואיראן לא שולטת בו, כך לשון ההודעה של סנטקום. והכנסת תתפזר ביום שישי הקרוב, 17 ביולי, הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ב-27 באוקטובר, לא יוקדמו. כך הודיע אתמול הקואליציה בוועדת הכנסת. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש. בוועדת החוקה של הכנסת, הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. בוועדת הכנסת העבירה אתמול את חוק הלומי הקרב. שיתוף פעולה בין האופוזיציה לבין הקואליציה. והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. הטניסאי האיטלקי יניק סינר. מדורג ראשון בעולם, זכה אמש בווימבלדון, פעם שנייה ברציפות, בתום ניצחון על אלכסנדר זברב, בגמר. ובכדורסל, נבחרת העתודה לנשים הפסידה לצרפת, 66-79, גמר אליפות אירופה, וסיימה את הטורניר עם מדליית כסף. אלה הכותרות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
וציוצים, בואו נראה מה הם צייצו הלילה. שלמה פילבר, מומו פילבר. הבחירות בישראל התקיימו בין אלו שרוצים לדבר על מה עשתה הממשלה עד 7 באוקטובר, לבין אלו שרוצים לדבר על מה שעשתה הממשלה מ-8 באוקטובר. כך פילבר. עמנואל רוזן, וואו, מזמן לא שמענו ממנו. רעייתו, גם בעלה, קופצים כמובן על ההזדמנות. מחממים מנועים, כן, של כנף ציון. מגעצים חליפות, יוצאים ללוות את לינדזי גראם בדרכו האחרונה. אולי על הדרך לתפוס איזה סמול טוק מחוייך, כן, עם טראמפ. כי הכי חשוב זה לתקוע אצבע בעיניים של אייזנקוט. טוב, נתניהו תמיד היה אדם רגיש, שמכבד מתים. זה פשוט קצת התפספס לו עם 2000 הלוויות של השבעה באוקטובר, של המלחמה. חוק הלומי הקרב הועבר אתמול בשיתוף פעולה בין הקואליציה לבין האופוזיציה בישיבה משותפת של ועדת הכנסת בראשות יו"ר הקואליציה אופיר כץ. ועדת העבודה גם והרווחה בראשות חבר הכנסת, לא חבר הכנסת אלא חברת כנסת, מיכל וולדיגר. והחוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב. היא תעניק להם מעמד משפטי, היא תכיר בהבדלים ייחודיים בפגיעה הזו, להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, תורחב האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים, פיצויים להלומי קרב ולבני משפחותיהם. והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת השבוע. במהלך הדיון הודע כץ כי הקואליציה לא הצליחה להעביר חוק בנושא במהלך כל הקדנציה שלה. הוא טען כץ ב-24 שעות אחרונות קיבל 5-6 גרסאות לחוק. אני חושב שהדבר החשוב הוא שאנחנו נעביר משהו שהוא יהיה עבור הלומי הקרב. מיד הוא סייג את עצמו ואמר, לא בטוח שזה באמת יענה על הצרכים שלהם. אני לא יודע אם זה בדיוק כל מה שתרצו, ואם זה יהיה בהסכמת כל משרדי הממשלה, זה לא נראה לי. ולמרות זאת הוא הבהיר, חשוב לעשות דריסת רגל ראשונה, כדי להתחיל את המהלך, ולעשות משהו שסוף סוף קורה בכנסת הזאת, מה שלא הצליח במהלך כל הקדנציה, מה שאנחנו עושים פה היום, זה צדק היסטורי. חוק הלומי הקרב אושר בוועדת הכנסת. תחקיר נרחב פורסם בעיתון The Australian מעלה שורה ארוכה של עדויות לפיהן יהודים באוסטרליה איבדו את תחושת הביטחון במערכת הבריאות בעקבות גל אנטישמיות שפרץ לאחר מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר 23. בין היתר תוארו בתחקיר תוארה יולדת הושערה להתבוסס בדמה לאחר ניתוח קיסרי והתאמרות גם בקשיש שעות לפני מותו. במסגרת התחקיר רואינו יותר מ-30 רופאים ואחיות ומילדות ומטופלים ואנשי מקצוע מתחום הבריאות שתיארו שינוי דרמטי באווירה בבתי החולים ובמרפאות עד כדי כך שחלק מהמטופלים היהודים מעדיפים לא לחשוף את דתם או את מוצאה מחשש שהדבר ישפיע על הטיפול שיקבלו. אחת הדוגמאות המרכזיות שהציג התחקיר זה ביטולו של כנס רפואת טראומה. הוא היה אמור להתקיים בעיר פרת' בשלהי השנה שעברה. בין המרצים שהוזמנו היה דוקטור אלון גלסברג, לשעבר קצין הרפואה הראשי של צה"ל, אלא שלפי הדיווח קבוצות של רופאים ואנשי צוות רפואי שמזוהים עם פעולות פרו-פלסטיניות אימו לקיים מחאות אם ההרצאה שלו תתקיים. ובעקבות הלחץ החליטו מארגני הכנס לבטל את האירוע. והתחקיר הזה מתאר גם כיצד קבוצות מקצועיות של רופאים, של אחיות, ברשתות החברתיות ששימשו בעבר להתייעצויות מקצועיות, הפכו לזירה של ויכוחים פוליטיים, חריפים. חלק מהמרואיינים סיפרו שלאחר שהזכירו את החטופים הישראלים בעזה, או את קורבנות מתקפת השבעה באוקטובר, הם ספגו מתקפות אישיות. הם מושתקו, או שהם הוצאו מהקבוצות. ובתוך כך על רקע הזינוק באנטישמיות בבריטניה, יתוגברו משמעותית מערכי ההבטחה בקהילות היהודיות במדינה. ממשלת בריטניה הודיעה אתמול השקעה של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג, כמיליארד שקל, בשלוש השנים הקרובות, להגברת ההגנה על מוסדות וקהילות יהודיות. התקציב יאפשר תגבור של 500 שוטרים ברחבי אנגליה וווילס, הם יחזקו את הנוכחות המשטרתית בשכונות יהודיות, הם יוצבו להבטחת בתי ספר, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. החשד הוא שזה היה רצח בשידור חי. בניהו רזי נתקר למוות לעיני צעירות שהמתינו ברכב. תקשיבו טוב, זה אחד מאירועי הרצח האכזריים שהיו בישראל בשנים האחרונות. כך מתייחסים אליו במשטרה. חוקרי היחידה לפשעים חמורים במרחב ציון של מחוז ירושלים ממשיכים לבצע עשרות פעולות חקירה בניסיון לפענח את רצח בניהו רזי, בן 19. הוא נתקר למוות בדירת Airbnb בשכונת נחלאות בבירה, ולידיעות אחרונות נודע כי 10 חודשים לפני הרצח הוא התלונן שכמה גברים איימו לרצוח אותו. ומהחקירה עולה שבניהו רזי וחברו הוזמנו לדירה הזאת, לאותה דירת Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, על ידי שתי צעירות. ועל פי החשד, במהלך המפגש התפתח ויכוח בין הצדדים. ולאחריו הגיעו לדירה מספר חשודים. על פי החשד הצטיידו מראש גם בפטיש שניצלים, גם בסכינים, גם באלות, ותקפו את השניים. רזי נדקר למוות. חברו נפצע קל. הוא היה עד לאירוע. ולפי החשד, 3 נשים שהיו מעורבות בפרשה המתינו אותה עת מחוץ לדירה בתוך רכב, בהן בת הזוג של החבר ובת הזוג לשעבר של רזי, וגם אם לילד, שלפי החשד קישרה בין השתיים לפני הגורמים הפליליים והסייעה לאחר מכן להימלטות החשודים. ובצילום מסך שהגיע לידי ידיעות אחרונות, כתבה לכאורה בת הזוג לבניהו הודעות מאיימות. במשטרה טוענים שהרקע לאירוע טענות שהועלו החשודות, לפיהן הן חוו אלימות מצד רזי וחברו, ובדיון בבית המשפט אמר נציג המשטרה לשיטתנו בעקבות האלימות כלפיהן גמלה בליבן החלטה להשתמש באלימות כנגד הנרצח וחברו עד כדי רצח. עוד נטען כי השתיים פנו לגורם פלילי וביקשו לשים סוף לדבר, וכי במהלך התקיפה שודר הרצח בשיחת וידאו. זמן אמת, לשתי הצעירות שהמתינו ברכב מחוץ לדירה. האם לילד שנעצרה גם היא במסגרת הפרשה דחתה את החשדות נגדה בבית המשפט. היא אמרה, אני אסכן את החיים של הילד שלי ואשלח אותו לרצוח מישהו שאנחנו לא מכירים. מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלט וסגנו הגיעו לזירת הרצח. זה הרע בשבת. 7 חשודים, בהם גם נערים ואימא של אחד מהם נעצרו, מעורבים ברצח. רזי עבד בסניף פיצה הד בירושלים, היה בן למורה, לא למורה, למורה, ולעובד עירייה. ואמש התקיים מסע הלוויה שלו, של רזי. אביו ספד לו בדמעות, אמר, עשו לך כיפה אדומה. אבל למה לא ברחת? היית נזהר מכולם, לפחות היית נשאר לי פצוע בבית חולים. אתם הצעירים, די, תרחמו על ההורים, בלי שטויות. איך אבא יכול לקבור בן? המיטה שלך ריקה בבית ואני עולה לראות ואתה לא נמצא. החשד הוא שזה היה רצח בשידור חי. פיפה בוחנת הגדלה נוספת של מספר המדינות שמשתתפות במונדיאל ל-64 נבחרות החל ממונדיאל 2030. כך אמר אתמול נשיא הארגון ג'יאני אינפנטינו לפי דיווח בניו יורק טיימס. המונדיאל הנוכחי הגדול בהיסטוריה לאחר שמספר המדינות המשתתפות עלה ל-42. הצעד הזה אפשר לנבחרות הקטנות כמו זו של קייפ ורדה להפיל ולעשות מסע היסטורי בטורניר. המונדיאל הבא יתקיים בספרד, פורטוגל ומרוקו, אבל גם ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי יקיימו משחקים אחדים במסגרת הטורניר במלאת 100 שנים למונדיאל הראשון. אלבום חדש לרולינג סטונס, באמת אבנים יקרות, הם כבר נמצאים בראשית העשור התשיעי לחייהם, מיק ג'אגר הוא בן 83. חברי הרולינג סטונס חוזרים עם אלבום חדש, אומרים שהוא הטוב ביותר שלהם מזה שנים רבות. אז ככה, ג'אגר בן 83, הוא ינגן ביחד עם קית' ריצ'רד ורוני ווד. רוני ווד הוא ילד, הוא רק בן 79. הם עושים את מה שהם אוהבים, הם עושים מוזיקה. מסתבר שמיק ג'אגר בעצם מתכוון להיות רואה חשבון. את זה הוא למד. הוא למד ראיית חשבון לפני שהוא חלם להפוך לכוכב רוק. וזה די מסביר את זה, איך הם יודעים למקסם את הערך הכלכלי שלהם, הסטונס. כן? עכשיו, לגבי השירים, אומרים שהם פשוט טובים. איזה שירים? ג'אגר, ריצ'רד ווד, ונבחרת אורחים, הוזמנה לקחת חלק באלבום, הוא נקרא Foreign Tongues, הקליטו 14 שירים, הם הקליטו את זה קודם בשביל עצמם, בשביל הכיף. הסטונס, מודל 20-26, הם לא רק שלישייה, יש כאן גיבוי של הבסיסט, דריל ג'ונס, והמתובב סטיב ג'ונס, והם ניצחו כולם תחזיות רפואיות, שאנשים רגילים נכנעים להם. הם חבורה של ברי מזל. כמה אנשים אתם מכירים שקמים בבוקר, בעשור התשיעי לחייהם, ועושים את מה שהם באמת אוהבים? אין הרבה.
שלוש FM הכותרות.
שש 30 דקות 52 שניות, אתם על 103 FM. פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע השלים את גל התקיפות באיראן הלילה. לפי סנטקום הותקפו מערכות הגנה אווירית של האיראנים, בנוסף למערכות רדאר חופיות, גם אתרי טילים ואתרי כטב"מים. מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן לא שולטת בו, זו הכותרת המעודכנת, ואני עם כל הכותרות. נתחיל בוואלה. בהוראה של טראמפ, ארצות הברית תקפה מטרות באיראן. מעריב, כותרת ראשית. פיקוד מרכז ארצות הברית, הושלם גל תקיפות באיראן, פגענו בעשרות מטרות. וויינט, כותרת ראשית. גל תקיפות אמריקני נגד איראן בישראל דרוכים. כרגע אנחנו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות. צבא ארצות הברית תקף באזור של מיצר הורמוז בהוראת טראמפ כדי להניש את איראן על ההפרעה לחופש התנועה הימי. וגורם ישראלי אמר תרם גל התקיפות שטהרן תתקוף אותנו, שאלה. המציאות תשתנה במהירות. בינתיים חזרו לטפס מחירי האנרגיה ובעולם חוששים מחזרה למלחמה כוללת. ובהיום של ישראל היום, אנשים ממתינות לתשובה שמתעכבת בוולפסון, חצי שנה בחרדה. על מה בדיוק הם מדברים כאן? אני מבינה על תוצאות של בדיקות. אוקיי, נשים שנבדקו במכון לדימות השד בבית החולים וולפסון מדווחות שחיכו חודשים ארוכים, לעתים עד חצי שנה, לפענוח הבדיקות שלהן. למה? מדובר בהמתנה מייסרת שבמקרים מסוימים עלולה גם לסכן חיים. בבית החולים וולפסון אומרים כשמדובר בגידול סרטני כל הבדיקות פוענחו בזמן. במשרד הבריאות אומרים אנחנו פועלים מול בית החולים. מה פתאום חצי שנה בחרדה? הלאה, הארץ אונליין. נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות, הוא עשוי לעכב את, ועשוי לעכב את מסקנותיה. ראש הממשלה ויוסי כהן ושאר המוזרים אמורים להגיש השבוע את רשימת העדים מטעמם. הניסיון הוא להתגונן מהטענות במכתבי העזרה של הוועדה. מקורות להארץ אומרים נתניהו ינסה לפעול באופן שבו הוא מתנהל בתיקי האלפים. למשוך. למשוך זמן. וב-12 ארצות הברית תקפה בדרום איראן, בואו נראה בהרחבה. דובר סנטקום לחדשות 12, משמרות המהפכה ירו לעבר ספינות בהורמוז, ארצות הברית הצליחה להפיל טיל שיוט וגם כטב"ם. לפי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה. הדיווח באיראן על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה האמריקנית על מתקן שאיבת מים. משרד החוץ האיראני הודיע, המקור והמוצא של התקיפות, זה המוצא של התקיפות, מטרה לגיטימית למכות הגנתיות של איראן, ובמשמרות המהפכה טוענים, אנחנו פגענו בבסיס בירדן. ובמקו, משמרות המהפכה, התחלנו את השלב הראשון לתגובה, לילה סוער היה במפרץ. אוקיי, אלה הכותרות באתרים, ואני עוברת לעיתונים. מעריב, 106 ימים לבחירות. הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת 17 ביולי, סוף השבוע הזה, והציבור הישראלי יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר 26. עוד כותרת, ואני כמובן אדבר עליה בהרחבה. ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים. הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראם, הידיד, אולי מידידי החשובים של ישראל בוושינגטון, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. ובידיעות אחרונות, ה-27 לעשירי, הבחירה היא שלכם. ובסוף השבוע הכנסת תתפזר, ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי, ובזמן שנותר נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד, וגם לקבל 10 שריונים אישיים. ומה עוד בישראל היום? מחדל הסרטן של בית החולים וולפסון, סכנת חיים, עד חצי שנה לקבלת פיינוח של בדיקות לסרטן השד, עיכובים ממושכים שעלולים לעלות בחיי נשים רבות. זמני ההמתנה בבתי החולים האחרים עומדים על בין ימים בודדים לבין שבועיים. מה אומרים בבית החולים וולפסון? אבחונים חיוביים לסרטן נמסרו בזמן. והכותרת השנייה מראה תמונה ושם. לינדזי גראם, 1955 עד 2026. במקף הזה, בין הלידה לבין המוות, מתרחשת כל הדרמה הזאת שקוראים לה חיים. הוא היה לצידה של ישראל תמיד, לינדזי גראם. ובארץ, איראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את תקיפותיה במפרץ, ונתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים, זו כותרת אחרת, לוועדת הצוללות, ועשוי לעכב את מסקנותיה. וצהל הציג למשפחה של גור קהתי תחקיר, אבל התחקיר מתעלם משאלות מהותיות על המחדל. וגם כאן מדברים על לינדזי גראם, הוא יזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו, כל עקרונותיו בשביל כוח. הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראם מת שלשום בגיל 71, שיווה לעצמו דימוי של שמרן מתון עצמאי בתחילת דרכו. אבל אחרי שהמפלגה נפלה לידי טראמפ, גראם הגן עליו בכל הזדמנות. וחמורה במיוחד הייתה ההתגייסות שלו המוחלטת למאמץ להפוך את תוצאות הבחירות ב-2020, שבהם ניצח ג'ו ביידן. הוא יזכר כאדם נטול עמוד שדרה, כותבים כאן בארץ, שדרה מוסרי שוויתר על כבודו העצמי כדי ליהנות מפירורי כוח שטראמפ נאות לזרוק בכיוונו. אוקיי, זה תלוי איך מסתכלים ואיך כותבים, כך בארץ, בעיתונים אחרים, הטקסט הוא אחר, הרוח היא אחרת. כלכליסט, הספרדים נכנסים למרוץ, מת במסע ומתן לרכישת נטפים. חברת התעשייה הספרדית מת הולדינגס במגעים לרכישת יצרנית הטפטפות הישראלית מבעלת השליטה המקסיקנית אורביה. כבר ניהלה מגעים למכירת נטפים למיליארדר סיני. החברה הספרדית נכנסה לתמונה בעקבות בדיקות משפטיות שהעלו כי הרוכש הסיני יתקשה לקבל את האישורים הנדרשים בארצות הברית לצורך השלמת העסקה. אם היא תצא לפועל, מת, יש לה היקף פעילות קטן משל נטפים, צפויה לצרף שותפים לעסקה הזאת. ובדמרקר, הממשלה הזניקה את נטל המס הישיר לשיא של 20 שנה. תחת הממשלה של נתניהו סמוטריץ', נטל המס הישיר על אזרחי ישראל זינק ל-15% מהתוצר. נטל המס הכללי, כולל גם מיסים עקיפים, הגיע ל-25.5% מהתוצר. המס על עובדים בישראל גבוה במיוחד, בין השאר בשל הקפאת נקודות הזיכוי ומדרגות המס בתקציב 25. והממשלה מנצלת את העלייה בגבייה כדי להמשיך לפזר כסף למקורבים וליעדים מדכאי צמיחה. הממשלה הזניקה את נטל המס הישיר לשיא של 20 שנים, כך בדמרקר. גלובס אונליין, שליש מהכסף שגייסו שתי חברות אג"ח זרות שהסתבכו מבית השקעות אחד. פחות מחודשיים אחרי קריסתה של חברת מחנות הקיץ סימד, התברר שגם בקוהן פרופרטיז, נטל הבעלים עשרות מיליוני שקלים לטובת כיסוי חובות פרטיים. והגופים שנפגעו מצניחת האגח והרווחים העצומים של חתמי ההנפקה מ-ABA, ואיפה שוב היו רשתות ניירות הערך וחברת הדירוג. כולם ישנים, חופ אדיר. הלאה, מגלובס אני עוברת לכלכליסט. המיתוס, לא מיתוס, מיתוס. המיתוס נשחק. כך הצליחו הקרנות האקטיביות להקות את מדד תל אביב 125. 61.5% מקרנות הנאמנות המנייתיות שמתמחות בישראל עיקו בשלוש השנים האחרונות את מדד הייחוס. כך, הרלי בבורסה, לצד פערים גדולים שנפתחו בין ענפי המשק, הפך את בחירת המניות למשמעותית במיוחד. הבנתם משהו ממה שפה קראנו? לא, גם אני לא. הלאה, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
בסקר כאן חדשות פורסם אמש, גברה לראשונה מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט על הליכוד בראשות בנימין נתניהו. המפלגה של אייזנקוט הפכה רשמית למפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים, לעומת 23 מנדטים לליכוד. את המנדט שהתווסף לאייזנקוט מאז הסקר האחרון הוא שאב מביחד. בראשות נפתלי בנט, היא ירדה במנדט אחד, היא עומדת על 15 מנדטים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת גם היא במנדט, עומדת על 8 מנדטים. חד"ש תע"ל איבדו מנדט מאז הסקר הקודם, זוכים ל5 מנדטים. רע"מ התחזקה במנדט, מקבלת 5 מנדטים. ישראל ביתנו עולה במנדט ל10 מנדטים. לא חל שינוי במספר המנדטים של הדמוקרטים, 9. הציונות הדתית, 5. ש"ס, 8, ויהדות התורה, 8 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נותרו האיחוד של בני גנץ ודדי סמכי, האיחוד של חילי טרופר ועממים לאימניקים בראשות יועז הנדל, וגם בלד. במפת הגושים נחלש גוש נתניהו במנדט, יש לו עכשיו 52. לגוש המתנגדים, 68 מנדטים. אבל אם יעמדו ראשי המפלגות הגדולות על דרישתם לא לשבת עם חד"ש, תע"ל ועם רע"מ, יהיו להם 58 מנדטים בלבד. יור המילואימניקים, יועז הנדל, הציר אמש בתוכנית 5 עם אריה אלדד ורון קופמן, כאן ב-103 FM, הוא לא ישב עם הקואליציה הנוכחית.
הכלל הוא שאנחנו לא נשלים ל-61 לנתניהו, כי אז אתה תקבל את המפלגות החרדיות בממשלה, ולא יהיה חוק גיוס, אני יודע את זה. לא כי אני לא סומך על מישהו, לא כי אני לא מאמין להבטחות, אלא כי אני יודע שלא משנה מה יגידו לך, לא משנה איזה קווי יסוד יחתמו לך ואיזה הסכמים קואליציונים, לא יקרה חוק גיוס. ולכן 61 זה פסול מן היסוד. קודם כל יש מספיק מנדטים ציונים בכנסת. תוריד את המפלגות החרדיות והערביות, אתה מגיע לסדר גודל של 90 מנדטים. צריך לייצר מזה את הממשלה הכי רחבה שאפשר.
שום דבר בבוקר השבעה באוקטובר לא היה ספונטני, כלום. הכל היה מתוכנן, תכנון מדוגדק, סדור, תוכנן בקפדנות, בחשאיות. מסמך שנכתב בידי סינואר בעצמו, בכתב ידו, מתוארת תוכנית שכוללת ממש ירידה לפרטים, ומיפוי של אוכלוסייה, ושל היישובים, וצמתים, ושטחים צבאיים, והקצאת חוליות פעולה בהתאם למטרות של החמאס. המפתח להצלחת הפלישה להבנת סינואר, השתלטות על צמתים מרכזיים בדרום. כך הוא תכנן. פריצת גדר המערכת ב-25 פרצות מול 25 צמתים בו זמנים. ההשתלטות על הצמתים באמצעות חוליות נפרדות, מאומנות היטב, זה ציטוט, ובמקור התוכנית של סינואר הייתה להחדיר כמות גדולה פי שלושה לפחות של מחבלים, 10,000 לוחמים מאומנים. גם לקיבוצים, גם ליישובים הקטנים יוקצו 2,210 מחבלים. ולשמונה יישובים גדולים יותר ייעד סינואר 1,600 מחבלים, לבסיסים צבאיים עד 2,000 חמושים. ו-2,500 מחבלים נוספים היו אמורים להשתלט על הצמתים. סינואר הבין והוא כתב, התגובה הישראלית צפויה להיות קשה ביותר עד כדי שימוש בפצצה גרעינית. אבל הוא העריך, קודם כל ישראל תופתע, והיא תיכנס לכאוס. עוד כתב, כי ליתר ביטחון יש לארגן מבצע עממי של חזרה לכפרים וכיבושם מחדש באופן סמלי. ולדברי דוקטור חיים איסרוביץ' ממכון עמית למחקר טרור ומודיעין, סינואר ביקש לקבוע את הנרטיב כי חמאס מיישם למעשה את זכות השיבה לפלסטין על חשבון ישראל.
103 FM, הכותרות.
שש 45 דקות, 37 שניות, אתם על 103 FM. דוח ראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע כי הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. כך הודיע משרדו. ועוד כותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי השלים את גל התקיפות באיראן. ולפי סנטקום הותקפו מערכות הגנה אווירית של האיראנים, בנוסף למערכות רדאר חופיות, אתרי טילים ואתרי כטב"מים. מיצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני עבור הסחר העולמי, איראן לא שולטת בו, כך הודעת סנטקום. וישראל ולבנון יקיימו סבב שיחות שישי ברומא, מחר ומחורתיים. שגר ישראל לארצות הברית יחיאל לייטר אמר אתמול בריאיון שנתן לרשת CBS שישראל, ארצות הברית ולבנון מכשירות בימים אלה שני אזורי פיילוט בדרום המדינה, מהם יסוק צהל, אבל הוא הבהיר אם חיזבאללה יישאר שם, נישאר במקומותינו. הכנסת תתפזר ביום שישי הקרוב, 17 ביולי. הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ב-27 באוקטובר. כך הודיע אתמול הקואליציה בוועדת הכנסת. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש בוועדת החוקה של הכנסת. הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. וועדת הכנסת העבירה אתמול חוק הלומי הקרב, בשיתוף פעולה בין האופוזיציה לבין הקואליציה. והחוק צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. והטניסאי האיטלקי יניק סינר, מדורג ראשון בעולם, זכה אמש בווימבלדון, פעם שנייה ברציפות, בתום ניצחון על אלכסנדר זברב בגמר. ובכדורסל, נבחרת העתודה לנשים הפסידה לצרפת 79-66 גמר אליפות אירופה, וסיימה את הטורניר עם מדליית כסף. מעונן חלקית עד בהיר היום, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הביל לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 66% לחות, בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום, 54% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
טוויטים, אני מבין, כך מצייץ יותם זמרי מגלי ישראל בערוץ 14, אני מבין שיש עכשיו התנגדות לבולמוס החקיקה של סוף הקדנציה. לא, כי את הבולמוס של תחילת הקדנציה אתם אהבתם, נודניקים. כך יותם זמרי. אמיר שפרלינג, או בונז'ור אמיר שפרלינג, באמת מזמן לא שמענו ממך. 27 באוקטובר, על שם השניים, על שם השניים שישבנו בגללם שבעה. ויש שם תמונה של ביבי ושרה נתניהו. אבי ססחרוף, מהיוצרים של פאודה, היום. ישודר ביס, הפרק ה-11 והאחרון של העונה החמישית של פאודה. והפרק מסתיים במשפט, המשפט הוא עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אולי הגיע הזמן שנזכה לרחמיו של הקדוש ברוך הוא, שיביא לנו קצת שלום, מבקש אבי ססחרוב. אמן. ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד לשעבר יוסי כהן צפויים לבקש לזמן עשרות עדים לוועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השיין, אמורה לגבש מסקנות אישיות בעניין השניים. נתניהו, כהן ושלושה בכירים נוספים שקיבלו מכתבי עזרה מהוועדה לפני שנתיים, נדרשים להעביר השבוע את רשימת העדים שלהם לוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס. בקורות שקשורים בעבודת הוועדה אמרו להארץ שזימון העדים הרבים נועד לעכב עד כמה שניתן את פרסום המסקנות הסופיות של הוועדה, בדומה לאופן שבו נתניהו מתנהל במשפטו הפלילי. הוא נמשך כבר יותר משש שנים. ומי שמייצג את נתניהו מול ועדת הצוללות הוא עורך הדין עמית חדד, מייצג אותו גם במשפט הפלילי בתיקי האלפים, ובחודש שעבר חדד אמר לשופטי נתניהו שצוות ההגנה לא יעמוד בהגברת קצב הדיונים כפי שביקשו השופטים, והוא איים בזימון מאות מאות עדים. עכשיו, רשימת העדים עדיין לא נמסרה לוועדה, היא לא סופית, אבל לפי המידע שבידי הארץ, עם העדים שעשויים להיות מוזמנים מטעמם של נתניהו והמוזרים הנוספים, נמנים ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, הרמטכ"ל אייל זמיר, דן הראל, עמוס גלעד, אליעזר מרום צ'ייני ויובל שטייניץ. עורכי הדין של נתניהו בוחרים לא להגיב לדברים. פרידה מחבר אמת. יום חמישי האחרון חגג הסנאטור לינדזי גראהם יום הולדת 71. והוא ציין את היום במהלך ביקור באוקראינה, נפגש עם הנשיא זלנסקי. יום לאחר מכן גראהם עוד נראה בריא לגמרי כשדיבר עם כתבים בקייב, הודיע שקבוצה דו-מפלגתית של סנאטורים הגיעה להסכם עם הבית הלבן על הטלת סנקציות חדשות על רוסיה. במשך 23 שנים, היה לינדזי גראהם אחד האנשים המשפיעים ביותר בסנאט האמריקני, ומותו הפתאומי הותיר את המפלגה הרפובליקנית ואת ישראל בתדמה. שבת בערב בסביבות השעה 8:30 התקבלה אצל שירותי החירום בוושינגטון הודעה על אדם שסבל מכאבים בחזה בביתו של גראהם. 25 דקות לאחר מכן דיווחו הפרמדיקים שמתבצעת החייאה בגבר שסובל מדום לב, ובלילה שבין שבת לראשון נקבע מותו, בהצהרה שפרסם משרדו של גראהם נאמר שהסנאטור מת ממחלה קצרה ופתאומית, אבל יש עדכון מהבוקר. הדוח הראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע שהסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים, כך הודיע משרדו. פרופסור אלן דרשוביץ כותב הבוקר טור אישי בידיעות אחרונות. הוא תמיד היה בצד הנכון, הוא כותב, זה יום עצוב. אני מאוד התגעגע ללינדזי גראהם. הוא הפך לחבר שלי, התחלנו כאויבים, כשהוא ניסה להדיח את הנשיא קלינטון, ואני הייתי אחד מעורכי הדין שהגנו על הנשיא. אנחנו נפגשנו כשישבנו משני צידי השולחן. אחר כך הפכנו חברים טובים, במיוחד סביב נושא ישראל. גראהם האמין בישראל בכל עומק ליבו, כותב פרופסור אלן דרשוביץ. הוא לא תמך במדינה בגלל אמונות אוונגליסטיות, שלפיהן אולי בגלל ישראל המשיח יחזור. מה פתאום? לא. הוא פשוט אהב את ישראל. הוא אהב את העם בישראל, הוא אהב את צהל, הוא תמך בצבא, שזה צבא חזק. הוא הבין ששלום מגיע דרך כוח. הוא היה אדם גדול. הוא היה נחמד, הוא היה מצחיק. הוא הסתדר עם כולם. הוא היה אחד החברים הטובים ביותר של ישראל בסנאט האמריקני, אף אחד לא יחליף אותו, כותב דרשוביץ. אני מקווה שמושל דרום קרוליינה ימנה אדם שיוכל להיכנס לנעליו. אמריקה הרי נעה לכיוון הקצוות, כפי שהעולם נעה אז בשנות ה-30. או שאתה פשיסט או שאתה קומוניסט. המרכז נעלם. אנחנו מאבדים את התמיכה הדו-מפלגתית שישראל הייתה רגילה לקבל. כיום הפך להיות משתלם פוליטית עבור הדמוקרטים לאיים, לתקוף את ישראל. גרם היה ידוע כאחד מבעלי הברית הקרובים ביותר של טראמפ, למרות שבעבר הוא ביקר אותו. קשה מאוד לעשות דבר כזה, אבל לא קשה לאהוב את לינדזי גרם. וכשטראמפ היה נתקל בבעיה מול הדמוקרטים, הוא היה מתקשר לגרם, ללינדזי גרם, ואומר לו, לינדזי, דבר עם החברים שלך, אני לא מדבר איתם, אבל אתה דבר איתם. ולינדזי היה מדבר איתם. ולפעמים הוא היה מצליח לשנות את דעתם. וזו הפכה לידידות אמיתית עם טראמפ. הם שיחקו הרבה גולף, הם דיברו הרבה. הם אפילו דיברו דקות לפני שהוא לקה בהתקף הלב. ולפני מותו הוא לחץ מאוד על טראמפ לסיים את העבודה מול איראן. לא לתת לה לצאת מזה, ולא לאפשר לה רק לפתוח את מצרי הורמוז, או לסיים את תוכנית הגרעין. לדעתי הוא תמך בסיום המשטר באיראן, כי זו הדרך היחידה להבטיח שלום במזרח התיכון. הוא תמיד היה בצד הנכון, כותב פרופסור אלן דרשוביץ על חברו, לינדזי גרם. כאמור, הדוח הראשוני של החוקר הרפואי הראשי בוושינגטון קובע שהסונאטור הרפובליקני לינדזי גרם מת כתוצאה מקרע באבי העורקים. כך בהודעת משרדו. תודה לליאור שד משפיצר שערכה לאחראית על השידור שקד מורג ולאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אחריי, כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.